שלום וברכה לכולם, ערב טוב. התחלנו ללמוד אתמול את הפרק העשירי והאחרון במסכת, ואת המשנה הראשונה בעניין מי שגזל והוריש את הגזלה לבניו. הסוגיה הראשונה שבה נעסוק הערב משלימה את הדיון בעניין הזה, ומתוך כך מפליגה הגמרא לנושא אחר ונרחב מאוד מאוד לגבי סדרי הדין בבית הדין, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. אז כמו שראינו אתמול, אחת ההתלבטויות בהבנת המשנה שלנו היא מה בדיוק קורה לאותה גזלה שהועברה בירושה. האם היא עדיין בעין, והשאלה האם היתומים צריכים או לא צריכים להחזיר, או שהיא כבר נאכלה, כלומר היא לא בעולם, היא עברה שינוי. ואז השאלה האם הם צריכים לשלם את דמיה, ובזה עוסקת הברייתא הראשונה שנראה הערב, ברייתא שמחלקת בעצם בין גדולים לבין קטנים. אז ראינו אתמול שאם באמת החפץ עומד בעינו, ייתכן שהיתומים צריכים להחזיר, אלא שכאן יכולות להיות שתי אפשרויות. יכול להיות שהם צריכים להחזיר מצד דיני ממונות, כי רשות יורש אינה כרשות לוקח ולא היה כאן קניין וכו', או לחילופין להגיד שאפילו אם היה כאן קניין מסיבה זו אחרת, בייאוש, בשינוי רשות, הם עדיין צריכים להחזיר מפני כבוד אביהם, דהיינו שלא יתבזה האבא בזה שכולם יודעים שהחפץ הזה הוא חפץ גזול. אם כן, כאמור, שתי אפשרויות לזה שצריך להחזיר את הגזלה כאשר היא בעין. והנה באה הברייתא עכשיו, בדף קוף י"ב עמוד א', ואומרת שיכול להיות שגם בעניין הזה יש הבדל בין יתומים גדולים לבין יתומים קטנים. אנחנו כאמור, קוף י"ב עמוד א', בערך בשליש העמוד, אומרת הגמרא תנו רבנן, הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים מלשלם. הניח לפניהם, כלומר אם באמת הם כבר אכלו, אז פטורים מלשלם. אבל אם הניח לפניהם, כלומר שהגזלה בעין, גדולים חייבים לשלם, קטנים פטורים מלשלם. וכמו שנראה מיד, הפטור של קטנים איננו פטור מהותי, איננו פטור עקרוני. הסיבה שקטנים, לפי הברייתא הזו, שבהמשך נראה שידעת צומחוס, הסיבה שהקטנים פטורים מלשלם, נובעת מאי יכולת העמידה שלהם בבית דין. אי אפשר לתבוע אותם. ילד קטן לא יכול לעמוד כבעל דין. עכשיו, אם בא אותו נגזל ואומר, החפץ הזה שנמצא אצל היתומים הוא גזול, הוא צריך לבוא לבית דין ולהוכיח את דברה. וגם אם יש לו עדים ויש לו הוכחות, הוא לא יכול לתבוע ילד קטן לבית הדין. ואם כן, לפי הברייתא הזאת, גזלה בעין בוודאי צריכה לחזור. כאמור, בין שנבין שזה מצד כבוד אביהם, בין שנבין שזה מצד עיקר דיני הממונות, שהגזלה לא נקנתה ליתומים, ובכל זאת, אם הם קטנים, הרי הם פטורים מלשלם. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמרו גדולים, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, פטורים. כלומר, גם אם הם גדולים, אם באים אותם יתומים ואומרים, תקשיב, כנראה היה לך איזשהו סכסוך עם אבא שלנו, אתה טוען שאבא שלנו גזל ממך, לא יודע, אולי יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים על זה שום דבר. כלומר, אנחנו לא יודעים איזה חשבונות היו לך עם אבא שלנו. אומרת הברייתא שבמצב כזה הם פטורים. שואלת הגמרא, משום דאמרי אין אנו יודעים פטורים? זה שאדם לא יודע, זה סיבה לפטור אותו? הוא מסביר כאן רש"י, הרי לכאורה זה ברי ושמה. הוא טוען טענת ברי שהחפץ הזה הוא גזול, ואבא שלהם היה חייב להחזיר לו, והם אומרים, אנחנו לא יודעים. אז ברי ושמה, ברי עדיף, בטח במצב כזה. אמר רבא, החיקה אמר, גדולים שאמרו, יודעים אנו חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פשלח גבי ולא מידי, פטורים. לא, 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 הם לא טוענים איזה טענה כוללנית כזאת של, לא יודעים, אין לנו מושג, הפוך. הם באים ואומרים, אנחנו יודעים בדיוק שאבא ציווה לפני מותו, אנחנו מכירים שהיה דין ודברים בין אבא שלנו, בין אבינו לבינך, ואבא פרה את כל חובותיו. ואז במצב כזה, אם היתומים באמת באים וטוענים בשכנוע שהאבא כבר החזיר כל מה שהיה צריך להחזיר, במצב כזה, ברור שאותו גזלן לא יכול להוציא מהם שום דבר, אפילו אם הם גדולים. אבל סוף דבר, הברייתא הזאת מחדשת שגזלה בעין צריך להחזיר, ובכל זאת אם מדובר על יתומים קטנים, הם לא צריכים להחזיר. ובאמת מזכירה הגמרא דעה חולקת, תניא אידך, הגוזל ומאכיל בניו פטורים מלשלם, הניח לפניהם ואכלום, בין גדולים בין קטנים חייבים. כלומר, הברייתא הזאת מחייבת גם את הקטנים, אלא שלכאורה היא אומרת, ואכלום. כלומר, כאן מדובר על גזלה שאיננה בעין, שכבר נאכלה, וזה שוב תמהה הגמרא ואומרת, קטנים אם יחייבי, לא יהיה אלא דאזי כזוקי. כלומר, אם הם כבר אכלו אותה, אז על מה אתה רוצה לחייב אותם? אתה רוצה לחייב אותם באיזשהו חוב תיאורטי, בחוב מופשט, זה לא החפץ הזה עצמו שצריך לחזור, החפץ כבר נאכל. ולכן, קטנים, הרי לכל היותר, אתה יכול לראות אותם כמזיקים, ואני מזכיר את דברי הקצות אתמול, שהבין שבאמת מי שגזל מן הגזלן, יכול להיות שאנחנו לא דנים אותו כגזלן, אלא דנים אותו כמזיק, כמו שהגמרא עכשיו מציעה. אבל ככה או ככה, קטנים ודאי יהיו פטורים במצב כזה. ולכן אומר רב פאפה, ודאי שהפשט הוא הפוך, אמר רב פאפה אחיקה אמר, הניח לפניהם ועדיין לא החלום, והחפץ בעין, אז בין גדולים, בין קטנים, חייבים. כלומר, אם החפץ בעין, למרות שהילד הוא ילד קטן, וילד קטן לא יכול לעמוד כבעל דין, אני לא כל כך צריך אותו כבעל דין. אם לגזלן יש הוכחות ברורות שהחפץ הזה גזול, אז הוא פשוט בא ולוקח אותו. גם אם היתומים הם קטנים, ואם כן, הברייתות חלוקות ביניהם, ושוב, מיד תזכיר הגמרא את הברייתא במלואה, ונראה שזו אכן מחלוקת בין סומכוס לבין חכמים. אבל לפני כן, הלכה אחרת, אומרת הגמרא, אמר רבא, הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאלתה. מתה, הם חייבים באונסיה. ולכאורה, ההלכה הזאת היא באמת הלכה מפתיעה. יש בה משהו קצת לא מאוזן, לא שוויוני. כי מצד אחד הם יכולים להשתמש בה, כלומר בפשטות כל הנאה שלהם, או במילים אחרות כמו שהאבא היה שואל, ככה גם הם שואלים, אבל מצד שני הם לא חייבים באונסיה. הוא מסביר רש"י, דלא קבילו עליהו נתירותא. כלומר, יש איזושהי אחריות מיוחדת, אחריות מורחבת, ששואל מקבל על עצמו, וכאן היתומים לא קיבלו על עצמם את האחריות הזאת. וממילא הם פטורים. אי אפשר לחייב אותם. והמחנה אפרים ועוד אחרונים באמת מדגישים את החידוש שעולה מן הסוגיה שלה, שבאמת עיקר האחריות של השואל, וזה ששואל חייב על כל דבר וחייב באונסין, האחריות הזאת נובעת מן הקבלה שהוא קיבל על עצמו, מההתחייבות שהוא קיבל על עצמו, יותר מאשר העובדה שכל הנאה שלו. ולכן מצד אחד שוב אומר רבא שהיתומים יכולים להמשיך ולהשתמש באותה פרה שאולה, ומצד שני אם יקרה לה משהו, הם לא חייבים באונסים. אז רק להזכיר שתי נקודות מדברי הרמב״ם, פרק א' מלכות שאלה ופיקדון. א', שבאמת הרמב״ם מפורש ברמב״ם כדבריו של רבא, שהיתומים אין להם דין של שואל, ואם קרה נזק באונס לפרה, אז הם פטורים מלשלם, אבל סוף כל סוף הם כן חייבים לפחות כמו סוחר. כלומר, גם אם האחריות שלהם היא לא כמו שואל, אז לפחות שיהיה כמו סוחר או כמו שומר שכר. כלומר, בכל זאת הם יכולים ליהנות ממנו. אז זאת הערה אחת. והערה השנייה, שהרמב״ם שם מסביר בעריכות, שיש בחינה מסוימת שבה שאלה כקניין. ולכן, אם קצבו מראש, אם השואל מראש סיכם שהוא שואל את הפרה לפרק זמן קצוב, הרי שהדבר הזה לא מתבטל עם מותו של השואל. וגם זה עולה מן הסוגיה שלנו, שאם הוא שאל מראש את הפרה לחודש, והלך לעולמו, אז היתומים באמת יכולים להמשיך ולהשתמש, כי ההסכם נותר בעינו עד לסיום אותו פרק זמן, שוב מתוך התפיסה שהשאלה היא ממש כמו קניין. וזה אם כן החידוש הראשון של רבא, שמשתמשים בכל ימי שאלתה. מסיים רבא את דבריו ואומר, כסבורים של אביהם יותבחוה והחלוה, כלומר הם ממש שחטו אותה להדיה, כי הם חשבו שזה של אבא, פה הם באמת צריכים לשלם, כי סוף כל סוף זה לא היה של אבא, אבל גם כאן אנחנו מקלים עליהם ומשלמים דמי בשר בזול, ורש"י כאן מסביר איך בדיוק מחשבים מה זה דמי בשר בזול, הכוונה לא מלוא מחיר הבשר, אלא קצת פחות. הניח להם אביהם אחריות נכסים, וזה ודאי על פי הפירוש שראינו אתמול, שאחריות נכסים הכוונה קרקעות, שאפשר לגבות מהם חובות של האבא, במצב כזה באמת חייבים לשלם. אלא שכאן הגמרא מתלבטת, אי קדמת נילה הרישה, כלומר, על תחילת הדברים, שבאמת, אם הפרה מתה באונסין, אז לא צריכים לשלם, אבל אם יש אחריות נכסים חייבים. והיא קודם מתנה לה הסייפה, שאם הם שחטו את הפרה, הם משלמים דמי בשר בזול, אבל אם מניח להם אביהם אחריות נכסים, צריכים לשלם את מלוא המחיר של הבשר. והגמרה מסבירה, מנדה מתנה לה הרישה, לעניין אחריות נכסים באונסין, כל שכן שבמקרה של הסייפה, שאם יש אחריות נכסים, הם צריכים לשלם את מלוא המחיר. אבל אם ככה, זה פליגה דרב פאפה שמיד נראה. ומן דמת נלה הסייפה, דווקא על מצב של טווחוה והחלוה, אבל במקרה של הרישה לא, והיינו דרב פאפה. כלומר, במקרה של הרישה שהם חשבו שהפרה הזו אכן שאולה, והשתמשו בה והיא מתה באונסין, במצב כזה, אפילו אם יש אחריות נכסים, הם לא חייבים לשלם, כמו שאומר רב פאפה. על איזה רב פאפה מדובר? אומרת הגמרא, והיינו דרב פאפה, דאמר רב פאפה. הייתה פרה גנובה לו, וטווחה בשבת חייב, שכבר חייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. כידוע, מי שטבח בשבת, חייב מיטה, חילל שבת. ולכאורה אי אפשר עכשיו להשית עליו חיובים המוניים, כי הם לבדר רבא מיני. בא הרב פאפה ומחדש, שבכנסות לא אמרים להם כי הם לבדר רבא מיני. כלומר, היות שהוא גנב את הפרה עוד לפני שבת, וכבר התחייב כפל. ואם עכשיו יבוא ויטבח את הפרה בשבת, אז הוא יצטרך להוסיף. אם זה שור, אז יצטרך להוסיף שלושה, אם זה שר, אז יצטרך להוסיף שניים. אבל סוף כל סוף הוא יצטרך להוסיף. היי תגיד, אבל הוא מתחייב בנפשו על השחיטה בשבת, לא אומרים בזה כי אם לבדרה במיני. אבל שוב, כדי לחדש את הדבר הזה, מסביר רב פאפה, שהוא יתחייב בעצם הגניבה עוד לפני השבת. ולכן אם הוא ישחט בשבת, אז הוא גם חייב מיטה על השחיטה, אבל גם חייב תשלומי 4 ו-5. המשיך רב פאפה ואומר, וזה הנוגע לענייננו, הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, כלומר לא שהוא גנב את הפרה, אלא הוא שאל פרה מחברו, ואז פתאום בשבת, לא יודע, תקפה אותו איזה רוח, והוא שחט את הפרה שהייתה שאולה לו, במצב כזה אין החינמי, הוא פטור מחיובו כשואל, מדוע? שאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. זו כמובן דוגמה מובהקת לקיים לבית הרבה מיני. כלומר, מתי אתה מתחייב לשלם למשאיל, לבעל הפרה? כאשר שחטת אותה. כאשר שחטת אותה, זה היה שבת. ובשבת התחייבת על חילול שבת. וממילא קיים לבית הרבה מיני, כך רב פאפה אומר. הנוגע לענייננו, שרב פאפה מבין ששואל מתחייב באונסין רק כאשר החפץ באמת נפגע וניזוק. לא מן הרגע הראשון. גנב קנה את החפץ, ואם אחר כך הוא ישחט אותו בשבת, זה רק על גבי החיוב שכבר התחייב בו. אבל שואל לא קנה שום דבר. וכל החיוב של שואל יהיה רק כאשר הפרה תיפגע. רק כאשר הפרה תינזק. וזה קרה בשבת. אגב זה שהוא מתחייב בתביחה. ולכן אומר רב פאפה, קים לבד רבה מיני. ואם כן אומרת הגמרא, ששתי הלישנות שהצענו מקודם בביאור דבריו של רב, התלויות ברב פאפה. משום, שאם נאמר, שלא כדברי רב פאפה, אז אפשר להבין שהשואל מתחייב כבר בזמן השאלה. האחריות, החוב על השואל חל כשהוא לקח את הפרה לרשותו. ואם אחר כך היא ניזוקה, אפילו באונס, עדיין הוא חייב משעה ראשונה. אבל אם כך, החידוש של רב פאפה לא נכון. כי אז גם בשבת, אף על פי שטבח אותה בשבת, אבל חיוב האחריות שלו התחיל הרבה קודם. ולא שייך לומר בזקים לבדרה במיני. ואם ככה, אז אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, באמת האחריות חלה עליו. כלומר, ברגע שאביהם שאל פרה, אוטומטית כל נכסיו של האב נשתעבדו לחוב על הפרה הזאת. עכשיו יכול להיות שלא יהיה שום חוב, הוא יחזיר את הפרה בשלום, אבל אם כן יקרה משהו לפרה, אז נכסיו של האבא ישתעבדו מן הרגע הראשון. אם אביהם ישאיר להם אחריות נכסים, אז אפשר לגבות נזקי שאלה מאותה אחריות נכסים. אבל זה לא כמו רב פאפה. לעומת זאת, אם נבין שהניח להם אביהם אחריות נכסים, הולך רק על הסייפה של דברי רבא, דהיינו על מצב שבו תבחוה והחלואה, אבל ברישא, אחריות נכסים לא מועילה שום דבר, כי רב פאפה צודק. כי בשאלה, ברגע שהוא שאל את החפץ או את הבהמה, לא חלה עליו שום אחריות על נכסיו, רק אם יקרה משהו, אבל זה שקרה משהו לפרה, זה כמובן היה אחרי שאותו אדם הלך לעולמו, אז למה נכסיו משועבדים לזה? ואם ככה, באמת אחריות נכסים מועילה רק בסיפה ולא ברישה. אז זהו, אם כן, הערה מעניינת בדיני שואל. לרשי כאן יש עריכות דברים, ממש חריגה בדרך כלל בדבריו של רשי. ורשי מעריך כאן בשם רבותיו על גרסה אחרת שהייתה לו בסוגיה. אגב, יש סוגיה מקבילה ממש במסכת כתובות, וגם שם רשי מביא את אותה גרסה. ורבותיו של רשי גרסו שיש מצבים שבהם תשלומי כפל או תשלומי 4 ו-5 יכולים להיות גם בשואל. לפי הגרסה שלפנינו, רב פאפה באמת מבחין באופן ברור בין גנב, שיכול להתחייב 4 ו-5, לבין שואל. שואל שפגע בחפץ הוא לא גנב. כך דעת רשי וכך הגרסה שלפנינו. אבל כאמור, רבותיו של רשי, והרייבד שמצוטט כאן ברשב"א מצדד בגישה הזאת של רבותיו של רשי, הם סבורים שגם שואל באיזשהו שלב יכול להפוך להיות גנב, ולהגיע עד כדי תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, מאוד יכול להיות שלא רק רבותיו של רשי ולא רק הרייבד סבר ככה, אלא מאוד יכול להיות שזו גם דעתו של הרמב״ם. בפרק ג' הלכה ד' מהלכות גזלה, אבל המפרשים באמת דנים האומנם הרמב״ם סבור כמו רבותיו של רשי, תראו למשל אצל רבי סר זלמן באבן האזל שם, בפרק ג' מהלכות גניבה, יש מסע ומתן ארוך בדברי הלכי משנה, הלכי משנה לא נמצא שם, אלא בפרק א' מהלכות שאלה ופיקדון. טוב, נושא גדול בהלכות שומרים, בהלכות שואל, לא נעריך בזה יותר כאן. ומכאן חוזרת הגמרא לאותן שתי ברייתות שראינו מקודם לגבי יתומים קטנים, והשאלה האם כאשר לנגזל יש הוכחות ברורות וחד משמעיות והחפץ עומד בעין, האם הנגזל באמת יכול לקבל את המגיע לו. ובכן אומרת הגמרא, קוב י"ב עמוד א' למטה, תנו רבנן והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? כוונה היא יחזיר כעין שגזל. מכאן אמרו, הגוזל הוא מאכיל את בניו פטורים מלשלם, כי החפץ הוא כבר לא כעין שגזל, הוא כבר נאבד, אבל אם הניח לפניהם, כלומר אם החפץ נמצא, בין גדולים, בין קטנים חייבים, כמו שראינו בברייתא השנייה. לעומת זאת, משום סומכוס אמרו, גדולים חייבים, קטנים פטורים. כמו הברייתא הראשונה, וכמו שהסברנו, שקטן לא יכול לעמוד כבעל דין. אי אפשר, אי אפשר לנהל הליך משפטי כנגד ילדים קטנים. הלכה למעשה, השולחן ערוך בהלכות גזלה, בסימן שין סמך א' בחושן משפט, פוסק נגד סומכוס. דהיינו, אם הגזלה באמת בעין, ולנגזל יש עדים על זה, אז הוא יכול לגבות אותה אפילו מיתומים. ואף על פי כן, נמשיך עוד שורה אחת בגמרא, ונראה שהעיקרון הזה, שקטן לא יכול לעמוד כבעל דין, ואי אפשר לנהל נגדו הליך משפטי, הנקודה הזאת כן התקבלה להלכה, אמנם בהקשר אחר. ובכן מספר את הגמרא, בר חמוה דרבי ירמיה, תרק גלי באפי דרבי ירמיה. כלומר, חמיו של רבי ירמיה הלך לעולמו, ורבי ירמיה טוען שאחד מנכסיו שייכים לו, שהוא קנה אותם כדת וכדין, ושחמיו התכוון שהוא יזכה בהם. חמיו השאיר גם ילד קטן, ואותו ילד קטן מבין שרבי ירמיה עומד להשתלט על הנכס, ולכן הוא רץ מהר ונועל את הדלת ולא נותן לרבי ירמיה להיכנס. עתה לקמי דרבי אבין, אמר שלא הוא תובע. כלומר, בא רבי אבין ומצדיק את אותו ילד קטן, שנועל את הדלת שלא נותן לרבי ירמיה לממש את זכותו. תמה רבי ירמיה ואומר, אמר לי, והמה איתי נסע די, דאחזיק בי בחיי דאבוע. אבל בוא נדון, בוא ננהל הליך משפטי. לי יש הוכחות, אומר רבי ירמיה, שאני כן קניתי את הנכס הזה. ואפילו יש לי עדים שהחזקתי בו חזקת ג' שנים. אז מה פתאום הילד הזה מתפרץ ונועל לי את הדלת? גם אם לילד יש טענה כנגדי, אז בוא נלך לבית משפט ונברר את הטענה. אמר לי, תמה רבי אבין אל רבי ירמיה ואומר, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? איך אתה יכול לנהל הליך משפטי עם ילד? הרי אי אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין, וילד לא יכול להיות בעל דין. שואל רבי ירמיה את רבי אבין ולא, האם אי אפשר לנהל הליך משפטי כנגד ילד? והקטני, בין גדולים בין קטנים חייבים, זו הברייתא שראינו מקודם. שאם באמת הניח להם אביהם חפץ והחפץ עומד בעין, אז אפילו אם מדובר על ילדים קטנים, עדיין אפשר להוציא מהם את החפץ. כמו שאומרים החכמים בברייתא. אמר לי, קופיות בית עמוד בית, משיב רבי אבין לרבי ירמיה ואומר, הרי מחלוקת סומכוס בצדך, אתה צודק. חכמים באמת אומרים שבין גדולים בין קטנים חייבים, אבל סומכוס חולק. אבל סומכוס אומר שבאמת אי אפשר לתבוע ילדים קטנים, גם אם לנגזל יש הוכחות ברורות. נאנח רבי ירמיה ואומר, איכפל כולי אלמה וקאי כסומכוס להפקו ענדה דידי. בסדר, אני מבין שסומכוס אומר את זה, אבל אני הבאתי לך הוכחה מדעת חכמים. אז אתה עכשיו, רק כדי לפגוע בזכויות הממוניות שלי, פתאום אתה מחליט לפסוק כדעת יחיד? פתאום אתה מחליט לפסוק כדעת סומכוס? אבל, למרות ההנחה הזאת של רבי ירמיה, דעתו של רבי אבין באמת התקבלה להלכה. אז כמו שאמרתי מקודם, לעניין הסוגיה שלנו, אין הלכה כסומכוס, ואם באמת יש לנו נגזל עדים שהחפץ הזה שלו, אז הוא יכול לקבל אותו גם מן הקטנים, אבל במקרה של רבי ירמיה, באמת הלכה כרבי אבין. וכך כותב הרמב״ם, פרק י' ב' הלכה ז' מלכות מלווה ולווה. קרקע שהייתה בחזקת קטנים, הוא בא אחר וטען שהיא לוקחה ממורישן, ויש לו עדים שהחזיק בה והחלה שני חזקה בחיי אביהן, בדיוק המקרה של רבי ירמיה. כלומר, היתומים נמצאים כאן, אותו בר חמוה, אותו ילד קטן, החזיק בקרקע ונעל את הדלת, אבל בא רבי ירמיה ואומר, יש לי ידים. כותב הרמב״ם, אין מוציאים אותם ידן עד שיגדילו, שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, ועכשיו שימו לב ללשון הרמב״ם, והקטן, כאילו אינו עומד כאן הוא חשוב. כן, בקשרים אחרים מדובר הרבה על זכות העמידה, ולמי יש או אין זכות עמידה בבית משפט, ברור שקטן כאילו אינו עומד. ואם קטן אינו עומד, אז אין בעל דין, ואם אין בעל דין, אי אפשר לנהל הליך משפטי. כך פוסק הרמב״ם, דהיינו בדיוק כמו שאמר רבי אבין לרבי ירמיה. רגע, אבל בזה לא סוף הסיפור. ממשיכה הגמרא ואומרת, הדה אחי, איגל גלמיל תאת האומת אלה כמד רבי אבאו. שומע רבי אבאו על כל הדין ודברים הזה בין רבי אבין לבין רבי ירמיה, ושרבי אבין פסק נגד רבי ירמיה ואמר שאי אפשר להביא הוכחות ועדים כנגד ילדים קטנים. אמר, איך רבי אבין פוסק כזה דבר? לא שמיע דחו, הדר רב יוסף ברחמה אמר רבי יושעיה. דאמר רב יוסף ברחמה אמר רבי יושעיה, תינוק שתקף בעבדיו, וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא, אין אומרים נמתין עד שיגדיל, אלא מוציאין מידו מיד, וליך שיגדיל יביא עדים ונראה. כלומר, עם כל הכבוד לזה, שאי אפשר לתבוע ילד קטן בבית דין, זה לא אומר שילד קטן יכול לעשות מה שהוא רוצה. בביאור הביטוי תקף בעבדיו, רש"י כאן מציע שני פירושים. הפירוש הראשון, תקף במובן שהשתמש בעבדיו. כלומר, הילד הזה אולי עוד לא בר מצווה, אבל יש עבדים שנשארו במשפחה. ויום אחד הוא אומר לעבדים שלו, תלכו ותתפסו איזשהו נכס. פירוש שני ברשי, תקף בעבדיו, הכוונה שהוא תקף עבדים, כלומר הוא בא ומשתלט על איזשהו עבד, או שהוא משתלט על איזשהו נכס. ובמצב כזה, אומר בפירוש רבי יוסף בר חמה בשם רבי יושעיה, לא אומרים נמתין עכשיו עד שנגיד, טוב, מה אפשר לעשות? אי אפשר לתבוע ילד קטן בבית דין. מה פתאום? אנחנו ניגשים לילד הזה בבית דין, ומוציאים ממנו את מה שהוא לקח בכוח. אם כשהילד הזה יהיה גדול, הוא יטען שיש לו עדים, שהקרקע הזאת שלו, שהעבדים האלה שלו, בבקשה, שיביא עדים. ליך שיגדיל, יביא עדים ונראה. אבל אי אפשר לעשות מין דבר כזה של עדים ולדיין, וילד קטן יכול לקחת כל מה שהוא רוצה. ואם כן, תמה רבי אבאו על הפסק של רבי אבין, ואומר, אם על פי דין, הקרקע הזאת מגיעה לרבי ירמיה, כי יש לו עדים שהוא החזיק בה 3 שנים וכו' וכו', אז מה אם הוא קטן? שעכשיו נעשה מה שהדין מחייב, כלומר להוציא את הקרקע מאותו קטן, ולכשיגדיל יביא עדים ונראה. כך מקשה רבי אבא. משיבה הגמרא ואומרת, מידמי, זה לא דומה. התם הוא דמפקינן מיני, דלא קיימה לי החזקה דעבוע. ילד קטן שתקף עבדים, או שירד לתוך שדה, ולזה צריך להוסיף גם את המקרה הקודם של הסוגיה שלנו, דהיינו שהוא ירש גזלה מאביו, בכל המצבים הללו, מפקינן מיני. מוציאים ממנו למרות שהוא ילד קטן. אבל הכה, במקרה של רבי ירמיה, דאיתלי חזקה דאבוה, לא. כלומר, במקרה כזה, שברור שיש לו חזקת אבות, ברור שהנכס הזה היה שייך לאביו של אותו קטן, לחמיו של רבי ירמיה. במצב כזה, באמת ברור ש... במצב כזה, באמת אי אפשר לנהל הליך משפטי כנגד אותו ילד, אלא בדלי ברירה רבי ירמיה יצטרך להמתין עד שאותו ילד יגדיל. סוף דבר, ברור שכאשר העוול זועק לשמיים, כאשר ילד פשוט הולך וגונב או גוזל בכוח, אז ברור שאפשר להוציא מידיו, למרות שהוא ילד. ואם תהיה לו טענה, אז כשיגדיל יביא עדים ונראה. אבל במקום שבו באמת יש שני צדדים, כי לרבי ירמיה יש חזקה מכאן, אבל לילד יש חזקת אבות מכאן, זאת כבר סוגיה משפטית. סוגיה משפטית אי אפשר למצות עכשיו, ואפשר יהיה לדון בה רק כאשר אותו ילד אכן יגדל. אז עד כאן הסוגיה שלנו, מעניין לעניין, סביב הדיון הזה במחלוקת סומכוס וחכמים. והדיון הזה מוליך את הגמרא כאן לעמוד וקצת, נתחיל לראות את זה עכשיו, ונשלים מחר בעזרת השם, של דיון יסודי ועקרוני עד מאוד לגבי סדרי הדין בבית הדין. ודומני שכבר הזכרתי כאן בעבר, עיקרון חשוב ששמעתי פעם מידידי הרב עידו רכניץ, מכהן היום כמנכ״ל בתי הדין של ארץ חמדה, גם כאיש מילואים שלי בענף ההלכה וצוותי החליטה של הרבנות, ואמר פעם הרב עידו כהדרכה לדיינים. תראו, מותר לדיין לטעות בפרט כזה או אחר. הוא שכח איזה סעיף בקצות בהלכות שכנים, הוא התבלבל באיזשהו קטע בפתחי תשובה בהלכות נזיקין, כל דיין יכול לטעות. אפשר לשמוע דבר כזה. יש מקום, אמר לי הרב עידו רכניץ, ואני חושב שהוא צודק מאוד, שבו אין מקום לטעויות, וזה סדר הדין. אם אחד הצדדים ירגיש שההליך לא בוצע כהלכה, שנתנו לחבר שלו לדבר יותר ממנו, שהדיין לא פעל בהגינות, שהדיין לא פעל בשקיפות, שהוא שמע עדים של צד אחד ולא של צד אחר וכו' וכו', בית הדין יאבד לחלוטין את כל הלגיטימיות שלו. פה אין מקום לטעויות. אם ההליך נוהל באופן שקוף וישר וברור ומסודר, ובסוף היה ויכוח על איזה פרט בהלכות שכנים, או על איזה פרט בהלכות נזיקים, בסדר, ויכוח. אבל אם ההליך לא נוהל כהלכה, כל הבית דין הזה לא שווה שום דבר. אני חושב שזאת תובנה מאוד מאוד מדויקת, ומכאן החשיבות הרבה של הסוגיה שעומדת כאן לפנינו. אז במהלך הדיון הזה, שכמו שאמרתי, דיון של עמוד גמרא או עמוד וקצת, משולבות הרבה מאוד שאלות בנושאים הללו של סדר הדין, שממש כל אחת מהן היא נושא לשיעור בפני עצמו. אז נפלה חלקי הזכות, יחד עם הרב עידו רכינס שהזכרתי בשנה שעברה, במסגרת איזשהו חבורת לימוד של חושן משפט ברבנות הצבאית, זכיתי להעביר ממש סדרה של שיעורים בהלכות הללו. אז שיתפתי אתכם בדפי מקורות מפורטים יותר, יש לי דף מקורות קצר יותר מהעבר, אבל צירפתי לשיעור הזה דווקא את דפי המקורות היותר מפורטים. כדרכנו כמובן נזכיר רק בקצרה במה מדובר, אני רק אומר שאני הצלחתי לספור כאן בקטע הזה בגמרא לפחות 6 סוגיות הלכתיות שונות. הסוגיה העיקרית כמו שנראה מיד היא הסוגיה של קבלת עדות שלא בפני בעל דין. האם באמת אפשר, האם יכול בית הדין לשמוע את העדויות גם אם אחד הצדדים לא נמצא? מן הסוגיה העיקרית הזאת משתלשלות עוד 2 סוגיות. סוגיה אחת היא הסוגיה של קביעת מקום הדיון, כלומר, מה קורה כאשר אחד הצדדים לא מוכן לקבל את הסמכות של ערכאה כזאת או אחרת, הוא דורש לבוא בפני ערכאה אחרת. הסוגיה השנייה, עד מתי ניתן להעביר ראיות? כלומר, כמה זמן נותנים לתובע, לנתבע, להתארגן לסדר את החומר? רובן תובע את שמעון, אי אפשר להגיד לשמעון, תבוא מחר בבוקר לבית דין. אומר שמעון, רגע, רגע, אני צריך ללמוד את התיק, אולי אני אחליט לזכור עורך דין, תנו לי כמה ימים. אז כמה ימים? כמה זמן? אם כן, שלוש סוגיות יש כאן. קבלת עדות שלא בפני בעל דין, קביעת מקום הדיון, וכמה זמן ניתן להעביר ראיות. במקביל, משתלשלת כאן גם סוגיה נוספת, עליה נרחיב יותר מחר, וזו הסוגיה של בעל חוב שמסרב להתייצב בפני בית הדין. סרבנות גמורה, כלומר זימנו אותו לבית דין, והוא פשוט לא מוכן לבוא. מכוח זה יש כאן גם סוגיה לגבי הלכות גבייה והוצאה לפועל, כלומר מה קורה כאשר בית הדין משתכנע שפלוני אלמוני צריך לרדת לנכסיו, איך וכמה עושים את זה, ועוד משפט אחד בגמרא, כמו שנראה בסיום דברנו הערב, שקשור לסוגיה מאוד מאוד רחבה של תשלום הוצאות משפט. אז כאמור, כל אחת משש הסוגיות הללו בסדרי הדין, ראויה לדיון גדול בפני עצמו. במהלך השקלא וטריא כאן בגמרא, כל השש סוגיות האלה, ואולי גם אחרות שלא מניתי כאן, ממש משולבות ואחוזות אחת בשנייה. אז כמובן לא נוכל כל כך להאריך, ומי שמבקש להרחיב יותר, מוזמן לעיין בכל החומר שמצורף לשיעור הזה. ובכן, מכוח אותה מחלוקת בין סומכוס לבין החכמים, בשאלה האם אפשר, במצבים מסוימים, לקבל עדות כנגד ילד קטן, ושוב ראינו את לשונו של הרמב״ם שהדגיש שילד קטן כאילו אינו עומד כאן הוא חשוב, מניחה הגמרא את העיקרון ביסוד כל ההלכה הזו. דף קוף י' ב' עמוד ב', אמר רב אשי, אמר רבי שבתאי, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. כלומר, זה לא נכון, כל מה שהנחתם לא נכון, מה הבעיה לקבל עדים שלא בפני בעל דין? תהי בא רבי יוחנן, שומע רבי יוחנן את ההלכה הזאת ותמה, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? מה פתאום? איך אפשר לקבל עדים אם אחד מבעלי הדין לא נמצא? קיבלה מיני רבי יוסי ורבי חנינה, לא, רבי יוחנן, אתה ודאי צודק, ברור שאי אפשר לקבל עדים שלא בפני בעל דין. אלא שכל מה שהתכוון רב אשי בשם רבי שבתאי, כגון שהיה הוא חולה או עדיו חולים, או שהיו עדיו חולים במובן של לא עלינו חולים סופניים, אנחנו חוששים שאם לא נקבל מהם את העדות עכשיו, אז בלשון רשי כאן, אם לא עכשיו ומתי, או שהיו עדיו מבקשים ללך למדינת הים, ושלחו לו ולא בא. וכאן דיון גדול בתוספות, נסגיר אותו בהמשך אולי במילה, האם יש כאן שני תנאים? כלומר, מצד אחד העדים פשוט לא נוכל לקבל את עדותם, כי חלילה העדים יהיו בר מינן, או שהעדים ילכו למדינת הים, ובנוסף, הזמנו את הבעל דין השני, אבל הוא מתעכב, הוא לא מגיע. האם דווקא בהתקיים שני התנאים האלה אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין, או שזה או-או? מספיק רק אחד מן התנאים האלה כדי לקבל שלא בפני בעל דין. אבל ככה או ככה, ברור שרבי יוחנן צודק. כלומר, ברור שהתמיהה הזאת של רבי יוחנן היא הנכונה, לא מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. אלא אם כן, יש איזשהו צורך מיוחד שהיו חולה, שלחים למדינת הים וכו'. אמר רב יהודה אמר שמואל, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. שוב, לכאורה נגד אותה קביעה של רבי יוחנן, שאפשר לקבל עדות גם שלא בפנה. אמר מרוק, ועוד פעם, אי אפשר להסביר כפשוטו. לדיד אם אפשר שלי מיני לשמואל, כגון דפתחו לי בדיני, ושלחו לי ולא עתה. שוב, לא מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, אלא אם כן הזמנו אותו והוא מסרב לבוא. אז מה נעשה? נחכה לו לעולם ועד? אז בית הדין ישמע את העדויות שלא בפנה. שואלת הגמרא, הרגע, אבל לא פתחו לי בדינה, כלומר, אם באמת עדיין לא התחלנו את הדיון, ולא התחיל כאן איזשהו הליך משפטי והוא לא מוכן לבוא, האם אז אפשר לקבל עדויות שלא בפניו? התשובה היא לא. כי במצב כזה, מצי אמר לי, כלומר, יכול הנתבע לומר, אנא לבית דין הגדול אזילנה. וזו הסוגיה השנייה שהזכרתי מקודם, הסוגיה של בחירת מקום הדיון. יכול לבוא הנתבע ולומר, אתם לא תקבלו עדות שלא בפניי, כי אני בכלל לא מקבל את הסמכות שלכם. אני רוצה שנלך לבית דין הגדול שבירושלים. אומרת הגמרא, רגע, אבל אחי, אם יכול הבעל דין להחליט שהוא הולך לבית דין הגדול, אז כיפת חולי, כלומר גם אם הזמינו אותו וקראו לו וכולי, נמי מצי אמר לי לבית הדין הגדול אזילנה. אמר רבינה, אתה צודק, כגון דנקת דיסקה מבית הדין הגדול. או במילים אחרות, סתם ככה לבוא ולטעון, לא, אני לא דן כאן, אנחנו בכלל נלך לבית דין הגדול שבירושלים, נו באמת. מה פתאום? אבל אם יש לו ממש הוכחה, הנה הוא אומר, תראו, פתחתי תיק. פתחתי תיק לבית דין הגדול שבירושלים, נכון, בית דין הגדול שבירושלים בטח קבעו לך תור לעוד שנה. בסדר, אז מה? אבל פתחתי תיק לבית דין הגדול שבירושלים. במצב כזה, באמת, אנחנו לא נוכל לכפות עליו לבוא לדון כאן, וברור שלא נוכל לקבל עדות שלו בפניו כשהוא כאן, כי נלך ונקיים את ההליך הזה לבית הדין הגדול שבירושלים. אז התוספות כאן דנים, האם ההליכה הזאת לבית הדין הגדול היא זכות של הנתבע, כמו שמשמע בגמרא, או שגם לתובע יש זכות כזאת? כלומר, ראובן תובע את שמעון, ואומר, אתה חייב לי כך וכך כסף, ואת החוב הזה ואת התביעה הזאת שלי כלפיך, אנחנו נברר דווקא בבית הדין הגדול שבירושלים. אז מצד אחד אומרים תוספות, אם הנתבע יכול לטעון את זה, קל וחומר שהתובע יכול לטעון את זה. מצד שני, אומרים תוספות לא בטוח. כי אם כל אדם יוכל לפגוש את חברו ברחוב, ולהגיד אתה חייב לי כסף, ואני מתכוון לתמוע אותך בבית דין הגדול שבירושלים, אז לא שבקתך אלי כל בריאה. יבוא הנתבע ויגיד, לא הבנתי, אני עכשיו צריך לנסוע עד לבית דין הגדול שבירושלים, על מה? וזה יהיה סוג של אמצעי לחץ, של כל מיני תביעות סרק, שמישהו יגיד, אתה לא רוצה לבוא לבית דין הגדול שבירושלים, אז בוא נתפשר בינינו על איזה משהו. וכאמור, הדבר הזה הוא בעיה גדולה. אז כאמור, גם הנושא הזה של קביעת מקום הדיון זה נושא גדול. צירפתי לשיעור הזה מאמר של רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה. אני לא מעריך בנקודה הזאת, משום שהדבר קשור יותר לסוגיה בסנהדרין בדף למד א', השאלה בדיוק איך להחליט, באיזה בית דין מחליטים לדון, אבל הנה אנחנו רואים שממש תוך כדי השקלא וטריא נכנסת גם השאלה הזאת, האם אפשר לעלות לבית הדין הגדול שבירושלים. אז בואו נחזור אל הנושא שלנו. כזכור, הנושא שלנו, האם אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין? קביעתו הנחרצת של רבי יוחנן שלו, לכן גם אי אפשר לקבל עדויות על קטנים, אבל הנה מציין את הגמרא, שכאשר שלחו לו ולא בא, או כאשר היו עדים שהולכים למדינת הים, אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין. והנה סייג נוסף, אמר רב, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אם כל מה שרוצה בית הדין זה רק לקיים שטר, כלומר להביא עדים שיעידו שאלה החתימות וכו' וכו', בשביל זה לא צריך להזמין את שני הצדדים. ורבי יוחנן אמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. רבי יוחנן אומר, גם קיום שטרות, אתה חייב לזמן את האנשים שכתובים בשטר, שמופיעים בשטר, ורק בפניהם אתה יכול לקיים את השטר. באמת, למה לחלק בין שטר לבין עדויות אחרות? מסבירים התוספות כאן, פרש בקונטרס, שכל מה שרב אומר שמקיימים את השטר שלא בפני בעל דין, זה בהתאם לכללים שראינו מקודם. כלומר, אם העדים מבקשים ללכת למדינת הים וכו' וכו'. אבל אומרים תוספות, ואין נראה לרים. דים כן, המי נקית קיום השטר, הרי לגבי כל קבלת עדים אלה הכללים. ונראה לרי, דה בכל עניין כאמר דה מקיימים, דה קיום שטר דה רבנן, ועדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, והם צריך קיום, ומדה רבנן הוא דה צריך ילקח מקיימים שלא בפני בעל דין. רבי יוחנן שחולק על רב אומרים תוספות, דה אמר אין מקיימים, סבר דה לא פלוג רבנן, בין קיום שטרות לקבלת עדות. ואם כן, ודאי גם כאן, גם לדעת רב ברור, שלא מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, אלא שרב אומר, קיום שטרות זה לא קבלת עדות. העדות בשטר הייתה כבר כאשר השטר נחתם. כל מה שצריך עכשיו זה לקיים את החתימות. את זה אפשר לעשות גם שלא בפני בעל דין. ורבי יוחנן אומר, אבל סוף כל סוף אתה פועל פה נגד מישהו, ברגע שתקיים את השטר, נניח איזה שטר חוב, שטר של הלוואה, וכתוב בו שרובן חייב לשלם לשימון, אז ברגע שאתה מקיים את השטר, אז אתה בעצם פועל כנגד רובן, כי הוא יצטרך עכשיו לשלם. אומר רבי יוחנן, סליחה, הדבר הזה אפשר לעשות רק בפני בעל דין. מכאן למשפט, אולי המרכזי בכל הסוגיה, שעליו באמת גם נשתברו קולמוסים רבים בראשונים. אמר לרב ששת לרבי יוסי ברבי אבאו, אסבר הלך תעמד רבי יוחנן, לא רק תעמד רבי יוחנן כאן על שטר, אלא גם תעמד רבי יוחנן הקודם, של תמיהתו וקביעתו והצהרתו של רבי יוחנן, שאי אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין. מניין לרבי יוחנן, אמר קרא, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו. הפסוק הזה כזכור, נאמר לגבי שור מועד, ונאמר בפירוש שההדעה של השור, על ידי עדים כמובן, חייבת להיות בפני בעליו. אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כלומר, אפשר לקבל עדות אך ורק בפני בעל דין. אז אולי זה לא קיים בשטרות, מחלוקת רב ורבי יוחנן, אבל הקביעה העקרונית שאכן אפשר לקבל עדות רק בפני בעל דין. אלא ששוב ראינו מפורש בגמרא שלקביעה הזאת בוודאי יש יוצאי דופן. אם היה חולה, אם הלך למדינת הים, אם קראו לו ולא בא. כלומר מצד אחד יש כאן הלכה נחרצת שלכאורה גם נסמכת על פסוק מפורש. והוא עד בבעליו. ומצד שני אנחנו רואים שיש יוצאים מן הכלל. והדבר הזה גרם לרשב"א בתשובה להתבטא בחריפות. כל המקורות כאמור נמצאים כאן לפניכם, אני מזכיר ממש בקציר העומר. גרם לרשב"א בתשובה להתבטא בחריפות ולומר שלא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש בסוגיה הזאת. כך כותב הרשב"א. והשאלה המרכזית שמטרידה את הרשב"א היא, אם באמת אומרים שאי אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין, אז איך יכול להיות יוצאי דופן? יתר על כן אומר הרשב"א, אם הדין הזה הוא דין דאורייתא, שמקורו בפסוק והוא עד בבעליו, אז איך אפשר לחרוג ממנו אם היה בעל דין חולר שצריך ללכת? אלא, שבניגוד, ולכן אומר הרשב"א, שעל כורחנו שבדיני ממונות הדין הזה הוא מדרבנן. כלומר, בדיני נפשות מקבלים מדים רק שלא בפני בעל דין והוא עד בבעליו, והדין הזה הוא דין דאורייתא, אבל בדיני ממונות, כל הדרישה לקבל עדות בפני בעל דין יכול להיות שרק מדרבנן. ככה רשב"א. אמנם פשט דברי הרמב"ם, שאין הבדל פה בדיני נפשות לדיני ממונות. וגם בדיני ממונות אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין. ואם תפתחו את המקורות, תראו שיש עריכות מרתקת באחרונים בביאור של מילה אחת. עד כדי כך צריך לדקדק ברמב"ם, ביאור המילה גם. הרמב"ם פותח את דבריו ואומר, גם בדיני ממונות לא מקבלים. אז רגע, אז כוונת הרמב"ם שההלכות שוות? וכמו שבדיני נפשות קבלת עדות בפני בעל דין מדאורייתא, כך גם בדיני ממונות? כאמור, האחרונים דנו בדבר הזה בעריכות רבה. לגבי עצם ההלכה, לגבי יסוד הדין שלא מקבלים עדות שלא בפניו, באמת יש לחקור ולברר יותר. ההלכה פסוקה היא, וזה ודאי דין דאורייתא, שאסור לדיינים לשמוע דברים של צד אחד בלי לשמוע את חברו. וזה פסוק מפורש בתורה, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, אי אפשר לדון במעמד צד אחד. זה פשוט. אלא שהסוגיה שלנו מדברת על משהו אחר, משום שכאן לא מדובר על לשמוע טענות, כאן מדובר על לשמוע ראיות. ובהחלט הייתה סברה לומר, שכאשר בית הדין מקבל ראיות, כאשר בית הדין מקבל עדות, עדות זה דבר אובייקטיבי. אז מה זה משנה אם זה היה בפני בעל דין או לא בפני בעל דין? זה מה שהעדים יש להם לומר. אני מבין שאסור לצד אחד לטעון בפני בית דין שלא בפני, לא בפני חברו. אבל מה הבעיה לשמוע עדויות? כך לכאורה. אלא שכידוע, עד עצם היום הזה, כל בעל דין, כל מי שעומד בבית משפט, וצד אחד הביא עדים, אז הצד השני עושה מה שקרוי חקירה נגדית. כלומר, יש משמעות רבה לא רק לטענות, יש משמעות רבה לזה שגם העדויות נמסרות בפני בעל דין. אני לא רוצה פה לתת דוגמאות קונקרטיות, אבל אם תדפדפו קצת בחדשות, אפשר ממש לראות את זה. שהיה חשוב לפלוני או אלמוני או אלמונית בעל דין, לבוא לבית המשפט כאשר העד נושא את דבריו. שוב, לכאורה זה שלב הראיות, זה לא שלב הטענות, ובכל זאת, שלא יהיה בפני בעל דין. ובאמת, בראשונים ובאחרונים מצאנו שנחלקו ודנו, האם האיסור הזה לקבל עדות שלא בפני בעל דין נובע מחשש שקר? כלומר, מהחשש שהעד לא יאמר אמת, כאשר הוא לא צריך להסתכל בעיניים של זה שהוא מעיד כנגדו. כלומר, רובן מביא עדים לטובתו כנגד שמעון, ואומר שמעון, אם העדים האלה באו כשאני לא הייתי שם, אז הם העיזו לשקר. אם אני הייתי שם, הייתי מסתכל להם בעיניים, הם לא היו משקרים. האם זה יסוד העניין? או שמדובר על איזשהו פסול פורמלי מגזרת הכתוב. ולדבר הזה יכולות להיות כל מיני נפקמינות, כמו למשל מה קורה כאשר באים עדים להעיד בפני אפוטרופוס. אז זה לכאורה פותר את הבעיה הפרוצדורלית, זה לא פותר את בעיית השקר, כי האפוטרופוס לא ידע בדיוק מה קרה. או לאידך גיסא, מה קורה אם בית הדין כבר יודע מראש את העובדות, ויש כאן רק עוד איזשהו צורך בקבלת עדות, האם במצב כזה אפשר לקבל עדות שלא בפני בעל דין, כי אין כאן חשש שקר, וכאמור, יש עריכות רבה באחרונים בנקודה הזאת. בראשונים מצאנו גם מחלוקת גדולה, מה יהיה הדין בדיעבד? מה קורה אם בכל זאת בית הדין קיבל עדות שלא בפני בעל דין, ולכאורה השאלה הזאת תלויה בנושא הקודם שהזכרתי, כלומר בשאלה של רמת הדין. אם נאמר שמדובר על דין דאורייתא, אז אפילו בדיעבד, אם קיבלו עדות שלא בפני בעל דין, זו עדות פסולה. אם נאמר שזה רק דין דרבנן, אז אולי לפחות בדיעבד זה מועיל. ויש עוד כהנה וכהנה דיונים, תראו במקורות שהוספתי, למשל לגבי המצבים השונים שבהם בכל זאת מותר לקבל עדות שלא בפני בעל דין. הזכרתי מקודם את התוספות, האם יש כאן שני מצבים שונים, או שצריך את שני הדברים גם יחד. מה הדין של קבלת עדות שלא בפניו, לא בדיני נפשות ולא בדיני ממונות, אלא בעניינים של אבן העזר, ובדברים שקשורים למעמד אישי. וכן הלאה זה הדרך, אז כאמור כל זה רק מקצת מן הנושאים מאותה סוגיה עצומה של קבלת עדות שלא בפני בעל דין, אבל הרחבתי קצת יותר, כי בסוף סוגייתנו היא המקור המרכזי שעוסק בכל העניין הזה. אז כאמור זה עצם דברי רבי יוחנן של והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, ראינו מחלוקת פנימית בין רב לבין רבי יוחנן מה הדין של שטר. כי אולי שטר הוא שונה, ואת השטר אפשר לקיים גם שלא בפני בעל דין. ולזה חוזרת הגמרא עכשיו, דף קוף י"ב עמוד ב', באמצע העמוד אמר רבא הלכתה, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין, כמו שרב אמר, ומוסיף רבא ואומר, ואפילו עומד וצובח. כלומר, אפילו אם בעל הדין עומד בפני בית דין, הוא אומר, רגע, אל תקיימו, זה שטר מזויף, זה שטר מזויף, אז מה אם הוא אומר? אז מה אם הוא אומר? אם יש שני עדים שיכולים לקיים את החתימות, אז השטר הזה מקויים. טוב, אז לעמוד ולצבוח לא יעזור, אבל בא אותו בעל דין שרוצים לקיים את השטר, והשטר הזה יחייב אותו, והוא לא עומד וצובח, אלא טוען טענה עניינית. והיא אמר, נקיטו לי זימנה, אדם הייתי נשא הדי ומרן עלי לשטרה, נקטין הדי. כלומר, זאת כבר בקשה לגיטימית. כתוב בשטר שרובן חייב כסף לשימון. בא שימון ומביא עדים שמקיימים את השטר. בא רובן ואומר, השטר הזה הוא שטר מזויף ואני אוכיח לכם, אני אביא לכם עדים שזה שטר מזויף. אומר לו בית הדין, בבקשה, נקטין עלי. ניתן לך כמה זמן אתה צריך. שבוע, שבועיים, כמה זמן אתה צריך. אז הגמרא אומרת נקטין עלי, אבל הגמרא לא מפרטת בדיוק כמה זמן נקטין עלי. כמה זמן נותנים לו. וגם על הדבר הזה מצורף כאן דף מקורות שלם שבוחן רק את הנושא הזה. כלומר, גם את הזכויות של הנתבע וגם את הזכויות של התובע. שמצד אחד הם צריכים להתארגן, אבל מצד שני הם לא יכולים למשוך זמן בכוונה. עכשיו, כל מי שמצוי בעולם בית המשפט, להבדיל גם בית הדין, יודע שבאמת יש הרבה פעמים בקשה לדחייה. קובעים מועד לדיון, ואחד הצדדים אומר, לא סיימתי להתארגן, אני מבקש דחייה, ובאמת הרבה פעמים זה מוצדק. יש גם הרבה מצבים שזה לא מוצדק, שברור שכל הבקשות דחייה האלה זה איזושהי דחייה מיותרת, אבל לפחות בגמרא שלנו מפורש, שכל עוד הדבר הזה הוא בגדר הסביר, אז באמת נקטין עליה. וממתינים עד שיביא את ההוכחות. ובכן, אי אתה, אתה. כלומר, אם באמת הוא מביא את ההוכחות, מצוין. אי לא אתה. כלומר, אם בית הדין קצב לו זמן, והוא לא עמד בזמן, ולא הביא הוכחות נוספות, נטרין עלי בית אי בית. אז מחכים עוד שני וחמישי ושני, אל הזמנים שבית הדין מתכנס, והיא לא עתה, אם הוא באמת לא מגיע ולא מביא את ההוכחות, אז כתבינן פתיחה ילווה 90 יומים. כלומר, מנדים את האדם הזה. כי יש פה שטר, והשטר הזה הוא שטר מקוים, הוא בא וטען, לא, 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 זה מזויף וכולי, יש לי הוכחות, תביא אותם. לא הבאת את ההוכחות, אז יש כאן שטר. ואם אתה לא מקיים את מה שכתוב בשטר, אנחנו ננדה אותך למשך 90 יום. ובתוך אותם 90 יום, תלתין כמה היא לא נחתין עליה נכסי, כלומר אנחנו כבר מנדים אותו, שלכאורה זו סנקציה חמורה, אבל עדיין לא ניגשים להוצאה לפועל. עדיין לא יורדים לתוך נכסיו, במשך 90 יום. מדוע? משום שתלתין כמה היא, ב-30 יום הראשונים לא נחתין עליה נכסי, דאמר קטרח בזוזה ונזוף. כלומר, יכול להיות שהוא הולך לחפש איזושהי הלוואה נוספת, כדי שיוכל לפרוע את ההלוואה הקודמת. מציעה היא, ב-30 יום השניים, גם כן עדיין לא נחתין עלי נכסי דאמר, דילמה לא אשכח למיזף, הוא לא הצליח לקבל הלוואה, וקטרח ומזמין, והוא הולך למכור את אחת הקרקעות שלו, כדי שיהיה לו כסף. בתריים, ב-30 יום האחרונים, נמי לא נחתין עלי נכסי דאמר, לוקח גופי קטרח בזוזי. כלומר, הוא באמת הצליח למכור קרקע, אלא שאותו קונה שקנה ממנו את הקרקע, גם הוא אין לו כסף מזומן ביד. ולכן עכשיו הקונה שקנה ממנו את הקרקע, קטרח בזוזי. ולכן מצד אחד, כבר בתחילת אותם 90 יום, פסקנו עליו נידוי, כי הוא חייב לשלם ולא משלם. מצד שני, אנחנו עוד יותר זהירים בירידה לנכסה. אם חלפו אותם 90 יום והוא עדיין לא משלם, במצב כזה, לא אתה, כתבינן, אדרכת הנכסה. כלומר, כותבים שטר ירידה לנכסיו, שטר שיעבוד על נכסיו, ונותנים למלווה הרשאה לבוא ולעקד את נכסיו, שוב, מה שקרוי אצלנו, הוצאה לפועל. וכן שוב, אני מדגיש פעם נוספת, יש חרדה גדולה הרבה יותר להוצאה לפועל מאשר לנידוי. אני מוכן לנדות כבר בתחילת ה-90 יום, אבל הוצאה לפועל תהיה רק בסוף אותם 90 ימים. והנמילה שנותנים את ה-90 יום לפני ההוצאה לפועל, דאמר התינה. כלומר שהוא אומר, אני אבוא, אני עובד על זה, אני מתארגן, אני רוצה. אבל אמר לא התינה. כלומר, אם כבר בתחילת הדרך הוא אומר, תקשיבו, לא אכפת לי ממכם, לא אכפת לי מהבדים, לא אכפת לי מהשטרות שלכם, אני לא משלם שום דבר. במצב כזה, כמובן, לאלתר כתבינן. ניגשים להוצאה לפועל, תכף ומיה. וזה קשור יותר בענייני סרבנות, ומי שלא מקבל את סמכות בית הדין, נרחיב על זה יותר מחר. והנמילי, שבאמת אפשר לכתוב הדרכתה, שאפשר באמת לגשת להוצאה לפועל ולרדת לנכסיו, דווקא במילווה. סליחה, והנמילי שממתינים 90 יום, זה דווקא במילווה. כי אתה אומר, לוקח לו 90 יום כדי להתארגן על הכסף, אבל בפיקדון, אם רובן הפקיד חפץ אצל שימון, ואז הוא בא ותובע את החפץ משימון, שימון מתחיל להגיד לא ולא, מה לא? זה פיקדון, פשוט תתקח ותחזיר את זה. ואם הוא לא מחזיר, אז שוב לאלתר כתבינן, ואפשר לרדת לנכסה. וכי כתבינן, וכשכבר ניגשים להוצאה לפועל, המיקר כאי, אבל המיטלטל אי לא. כלומר, באמת אני מאפשר למלווה לעכל קרקע ששייכת ללווה, אבל לא לעכל או מיטלטלי. למה? מה ההבדל? דיל משמית ואחי לי הוא מלווה למיטלטלי, וכי אתי לווה ומייטי סעדי ומר עלי לשטרה, לא משכח מידי למיגבה. כלומר, סוף כל סוף אנחנו מזכירים שהלווה הזה טען, לא, 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 השטר הוא מזויף, ואני יכול להוכיח שהשטר הוא מזויף. אז חלפו להם 90 יום, והוא לא הצליח להוכיח את זה, אז אמרנו, הוצאה לפועל, ירדו לנכסה. אבל גם אז שיקחו קרקע ולא מיטלטלין, כי אם אחרי 90 יום יצליח הלווה להוכיח שהשטר מזויף, ובעצם כל טענת המלווה לא נכונה, יוכל לקחת את הקרקע בחזרה. לעומת זאת, אם נתת למלווה מיטלטלין, אז ברגע שהוא גבה אותם, ברגע שהוא עיכל אותם, אז הוא כבר אכל אותם. ואם אחר כך יתברר שהשטר היה מזויף, הלווה לא יוכל לקבל בחזרה. ולכן עוד פעם מסייגת הגמרא ואומרת, ואי איתלי מקרקעי למלווה, אם למלווה עצמו יש קרקעות, כן אפשר לכתוב שיעבוד על המיטלטלין, כי נניח שהמלווה לקח את המיטלטלין של הלווה ועיכל אותם, ואחר כך גם אכל אותם, ואחר כך יתברר שבאמת השטר היה מזויף, וצריך להחזיר את הכסף ללווה, אז ניקח מהקרקעות של המלווה. אבל הגמרא את האוקימתא הזאת דוחה ואומרת ולא היא, אדרכתא המיטלטלי לא כתבינן אף על גב דאית למקרקעי, כלומר לא מאפשרים להוצאה לפועל לקחת מיטלטלין, גם אם למלווה עצמו יש קרקעות אחרות, כי חיישינן שמא תחסיף. אנחנו חוששים שמא הקרקע הזו של המלווה תפחת בערכה, וממילא אם יתברר בסוף שהלווה צדק, ושהשטר היה מזויף, לא יהיה ללווה מאיפה לקבל את הכסף שלו בחזרה. ועוד אומרת הגמרא, וכי כתבינן הדרכת, ועוד פעם, כל הזהירות הזאת כשניגשים להוצאה לפועל, מודיעינן לי. כלומר, אתה חייב להודיע ללווה שהטלנו שיעבוד על נכסה. ואני מילא דמקרב, שהוא גר קרוב, אבל מרחק, אם הוא רחוק מבית הדין, לא. לעומת זאת, אם הוא מרחק ואיקה קרובים, כלומר, אם הוא רחוק, אבל יש קרובים, אינם איש איקה שיירת דאז לבעתו הטם, שעוד פעם אפשר להדכן אותו ולהודיע לו על אותה החלטה לגשת להוצאה לפועל, משינן לי תרייסר יר חישתה, עד דאזלה ואת ישיירת. אז לא 90 יום, אלא אפשר אפילו 12 חודשים, כדי שידע שבאמת זו כוונתנו לרדת לנכסיו, כי הדר אבינה שהה למראחה תרייסר ירחי שטה. כלומר, באמת היה מישהו שחייב כסף, שמראח היה לו איזשהו חוב, ורבינה המתין עם הדבר הזה 12 חודש כדי להודיע לו, עד דאזלה ואת ישיירת מבי חוזאי, אבל גם כאן הגמרא דוחה ואומרת ולא היא, התם איניש אלימה הווה. כלומר, שם היה מדובר על איזשהו מלווה מאוד מאוד מפוקפק ואלים, איהוויה מתיה דרכת לידי, לא הווה אפשר להפוקי מיני. כלומר, אם היינו נותנים לו שטר הוצאה לפועל, יותר לעולם הלווה לא היה מקבל את מה שמגיע לו. ולכן בתיק הזה, רבינה באמת השתהה הרבה, לפני שהוא נותן שטר הוצאה לפועל לאדם אלים. אבל הכה, כלומר במקרה נדיר, לא נותרין עלי, כלומר לא מחלקים, לא מחלקים 12 חודשים, אלא עד אזיל שליחה בתלתה בשבתה, ואתה בארבעה בשבתה, ולחמישה בשבתה קאי בדין. כלומר ישבו בדין ביום שני, פסקו שהשטר הזה מקוים ופלוני צריך לשלם, שלחו לו שליח יום שלישי רביעי, נותנים לו זמן עד יום חמישי לבוא לבית דין לטעון מה שהוא טוען, אם הוא טען מצוין, ואם לא, אז באמת אפשר לרדת לנכסיו. אז כאמור, יש כאן הרבה פרטים בגמרא, וככלל, הלכות הוצאה לפועל, הלכות שיש בהן רגישות רבה. כלומר, מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר לאדם, למלווה, לקבל את מה שמגיע לו. מצד שני, אנחנו לא רוצים לייצר מצב בלתי הפיך בגביעת מיטלטלין, או במתן זכויות יתר לגברא אלמא, וגם ביישום ההלכה למעשה במשפט העברי, כידוע מדובר על סוגיה עצומה, סוגיה של מתי ואיך אפשר לפנות להוצאה לפועל. כבר שלחתי מקודם כל כך הרבה חומר, אז לא רציתי להכביד בעוד דף מקורות אחד. אבל בכל זאת כן שלחתי עוד דף אחד, על עוד שורה אחת בגמרא, שגם היא קשורה לשאלה מאוד מאוד רלוונטית ומעשית. מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רבינה, היי שלוחה דרבנן, מהימנין עלי כבית רי. כלומר, שלחנו שליח לזמן את פלוני לדין, ופלוני אמר, מה פתאום, אני לא בא, אני לא מוכן לבוא, לא רוצה וכו' וכו' וכו', ואמרנו שבמצב כזה, מנדים ויורדים לנכסיו, ואם כן, אומר רבינה, שלא צריך עדות גמורה על דבר כזה, אלא שליח בית דין נאמן כשניים. אם שליח הבית דין בא וקיבל כזאת תשובה מאותו בעל דין שלא מוכן לבוא, אנחנו מאמינים לו בנאמנות גמורה. אבל מסייגת הגמרא ואומרת, והני מילה לשמתה. כלומר, אם בא אותו שלוח דרבנן, והעיד שפלוני אלמוני לא רוצה לבוא לדין, אפשר לנדות אותו, לא צריך יותר מזה. אבל לפתיחה, כלומר, שטר נידוי בכתב, לכתוב עליו פתיחה, את זה אנחנו לא מאמינים לשלוח דרבנן. מדוע? כיוון דממונה כמחסר לי, דקבל אלי למיטב לי זוזי לספרה. לא. כלומר, למה לא נכתוב שטר נידוי על פיו של שליח בית דין? כי הוא רק עד אחד ואין כאן שני עדים. בגלל שהדבר הזה יכול להשית חיוב ממוני על אותו בעל דין. ושוב אותו עיקרון, כדי לנדות אדם מספיק עד אחד. כדי להוציא כסף מבן אדם, אתה צריך שני עדים. ואיזה כסף בדיוק אתה הולך להוציא מאותו פלוני? אם כתבת עליו שטר נידוי, אומרת הגמרא, משום שאותו פלוני יידרש לשלם את שכר הסופר. ומכאן למד הראש בסוגיה שלנו, ויש לזה עוד מקורות בראשונים, גם בראש עצמו, שבעל דין שגרם להוצאות מיותרות, כלומר הוא גרם לבית דין עכשיו לזכור סופר שיכתוב פתיחתא וכו', בעל הדין צריך לשלם על זה, מה שקרוי היום, הוצאות משפט. האם אפשר לחייב את אחד מבעלי הדין לשלם הוצאות משפט? הראש לומד מהסוגיה שלנו שבמצבים מסוימים אפשר. וזה נגד תשובה מפורשת של הרשב"א, שאומר מה פתאום? הרי גם אם אחד מבעלי הדין לא הסכים לבוא והשתהה ועשה כל מיני תרגילים, אז הוא גרם הפסדים גדולים לבעל דין שכנגדו, גרם טרחה רבה לבית דין, אומר הרשב"א, כל הדבר הזה הוא לא יותר גרמה. גרמה בנזיקין, נכון, הוא גרם לפלוני להוציא כל מיני הוצאות, אבל איך אפשר לחייב על הוצאות משפט? ובאמת נחלקו בזה המחבר והרמ"א. וגם הנקודה הזו מהווה הרבה פעמים הבדל בולט בין בתי הדין הרבניים, שבפשטות באמת לא מחייבים בהוצאות משפט, לבין בית המשפט האזרחי, שהרבה מאוד פעמים יפסוק הוצאות משפט. אבל דווקא בגלל הפער הזה, קובעים רבים רבים מגדולי הזמן, שראוי מאוד לגדור גדר ולתקן תקנות, בין היתר בעזרת שטר הבוררות, שכן יאפשרו גם את בית הדין הרבני לחייב בהוצאות משפט. אמנם גם כאשר הצדדים חותמים על אותו שטר בוררות, בדרך כלל בתי הדין הרבניים לא משיתים סכומים גבוהים של הוצאות משפט, בוודאי לא גבוהים כמו אלה של בית המשפט. אז כאמור, גם הסוגיה הזו של גביית הוצאות משפט, סוגיה גדולה ועצומה, שאין לה מקור ממש מפורש, והראש על המשפט הזה, בסיום הדף היומי של הערב, בסיום דף קוף י' ב' עמוד ב', הראש כאן בהחלט מהווה מקור יסודי לעניין הזה של הוצאות משפט. אז תם ולא נשלם, לא הצלחנו להשלים את כל העניין, אבל כן סיימנו לפחות את דף קוף י' ב', את המשך הדיון, וכל הסוגיה של זימון לדין וסרבנות להגיע לדין וכולי, כל אלה ועוד בעזרת השם נראה מחר. ערב טוב לכולם.